שלום לכולם, אנחנו הפרעת קשב, שלונסקי והופשטיין על ביקורת העיתונות והתקשורת, משדרים מרדיו אוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם גלי צהל, המפיק הוא תומר שלזינגר. ניתן לשמוע אותנו בספוטיפיי של רדיו הפתוחה ובגלץ און דימנד. כל הפרקים שם, אז בבקשה תעקבו אחרינו ושלום לשלונסקי.
שלום רב. שלום רב.
מה שלומך?
כן, בסדר, בסדר, חוץ מזה שאני קצת רעב, הכל טוב.
רעב זה טוב, זה רעב עיתונאי.
אוקיי, לא, רעב, רעב, רעב קיבתי.
אוקיי. ערוץ 14, אי אפשר להשתחרר מה...
נורא.
מהדבר הזה, מה...
אנחנו נמצאים כמה ימים אחרי התקרית בגבול אילת, שבה נהרגו שני חיילים וחיילת. התחקיר בעיצומו, הוא נבדק, אבל כבר ערוץ 14 מתנפל על העניין של השירות משותף של חיילים, בנים ובנות ביחד.
כי זה הכשל המבצעי האמיתי.
עם הרמזים הסקסואליים, אני רק רוצה להזכיר להם, ערוץ 14, בפלמח כבר שירתו ביחד. היו קשריות, והיו לוחמות, והיו טייסות, והיו חופשות. מה אתם מתעוררים עכשיו, מתחילים מלחמה מחדש? העניין הזה נגמר כבר. ההסתות שלכם, איך קוראים? טרלול פרוגרסיבי.
טרלול פרוגרסיבי.
למי פה יש טרלול? אני אומר לך שמעולם לא נגרם לערוץ 14 נזק, כמו שהשדרים האלה שתכף נשמע, גרמו לערוץ הזה.
אני חושב שהם מבינים את זה, אבל הם לא יודעים אפילו איך...
תחושת מיאוס, באמת, כל כך נמוך, כל כך עלוב, לא יודע לרדת יותר משם.
אני חושב גם, אנחנו נשמע עכשיו את הכתב הלל ביטון רוזן, ואת המגיש בועז גולן, ותכף ננסה להבין מה קרה פה.
גם את זה צריך לשים על השולחן. לוחם ולוחמת לבד, 12 שעות בלילה.
בבוטקה מטר על מטר, אני יודע כמה זמן.
מראש, זה, יש פה טעם נפגם, אם כבר בחרתם לשים שם גדוד מעורב.
אין פה טעם נפגם, יש פה חוסר מקצועיות, יש פה זלזול בערכי הצבא.
נכון.
יש פה אג'נדות שמאל מטורפות, אנחנו פשוט פוחדים להגיד את זה.
אג'נדות שמאל, כאילו.
זהו, אז הלל הסביר אחר כך, שהוא לא הובן כמו שצריך, שהוא התכוון, ואחר כך הוא גם אמר, גם עם שני גברים זה בסדר, גם שני נשים, שהוא התלונן על תנאי השירות. אז אני יכול לקבל. אבל בועז גולן המגיש, כשהוא אומר אג'נדות שמאל, הוא אומר חד משמעית, שמים שם בנים ובנות ביחד, כי רוצים בורדל. או נותנים גושפנקה לבורדל בצבא, וזאת הסיבה שחיילים מתים, כי יכול להיות שהייתה משיכה מינית בין חייל אחרת, אין לתאר את הטמטום, סליחה.
פשוט, באמת.
ובוא נשמע אחר כך את המגיש הראשי של הערוץ, ינון מגל.
שהיה רב סרן בסיירת מטכ"ל, להזכיר לך. כן.
אווירת פרטיה. אני שומע על אווירת פרטיה, מסיבה גם בגדודים האלה של כל הנושא של גברים ונשים, של חיילים וחיילות, וסמים. אלף אני אגיד לך, אני לא סומך על צבא ששם חייל וחיילת 12 שעות בעמדה, אוקיי?
שמה, זה אין לתאר את הזלזול באינטליגנציה וברמה של החיילים, שהם לא מסוגלים לשמור כשלידם יש בחורה.
לא צריך גיוס או שירות משותף בשביל פרטיות.
זה נכון.
אני אספר לך על פרטיות בשנות ה-60 וה-70, הכל היה בסדר. ידענו להגיע לבנות והבנות ידעו להגיע אלינו.
אתה אומר, כשרוצים לחגוג אפשר.
כן, זה כל כך נמוך. יש, שמעתי על פרטיות, זה נשמע נורא, זה נשמע לא לעניין. אני כבר לא מדבר על פגיעה בהרוגים, חיילים שהולכים לשירות קרבי, הם גיבורים. אני כבר לא מדבר על המשפחות בתוך השבעה. זה, אבל מעבר לזה, גם הייתם אומרים את זה עוד שבוע, שבועיים, זה כל כך חשוך, זה כל כך לא נכון, זה כל כך פרנואידי והיסטרי. זה,
אבל בוא נגיד אולי ממה זה נובע, כי הרי אני לא יודע אם הגיע איזה הוראה מלמעלה, אבל בחודשים האחרונים, בתהליך מאוד מועץ, ערוץ 14 שבעבר ביקרנו אותו קשות על פייק ניוז וביביזם, הופך להיות הערוץ הרפובליקני הרשמי של מדינת ישראל, מטפל במה שנקרא טרלול פרוגרסיבי, הרי לסגל רודף אחרי טרנסים, כן. מדברים הרבה על שירות
לא משותף. לא צריך שיגידו להם, הם מבינים,
הם מבינים
שם
לבד.
כמה אנשים מאוד אינטליגנטים שמבינים לבד, יש בעיה עם הדעות
שלהם. מה שקרה בערוץ פוקס, לקח כן. 10 שנים להיות ערוץ של מסיבת התה, הופך בערוץ 14 תוך חצי שנה לערוץ...
וערוץ נספה. צריך לומר שחלק גדול החדשות שלהם
שזה...
והפטריוטים והרד סגל קהל שפוט
קהל.
בוגר ימני גברים צופים בהם ובאחוזים גבוהים לצערי הרב הם הולכים למקום לא נכון.
כן.
הייתי שמח שהייתה תחרות ל-12
אגב,
ל-13 ל-11
אוקיי. אם הייתה טעות אפשר להתנצל במקום זה הם עכשיו שולחים לא, מכתבי לא. איום רק נגיד תודה ליוסי דורפמן, העיתונאי העצמאי, עמיתנו, שהוא זה שחתך את הקטעים עבורנו, חסך לנו גם עבודה.
הם גם פוגעים בחלק גדול מהמאזינים שלהם, כי משפחות שלמות של הילדים שלהם שירתו בברדלס ובקרקל.
ואת מי משימים אותנו, זאת השיטה.
ואם מדברים על התקרית, אז בוא נאמר, גם העניין של העיתונות שרצה לחפש לקחים, הצבא הבטיח סוך שבוע לקחים, שזה מהר מאוד. הבוקר שמעתי בגלי צהל, גם כן התחקיר הגדול, חכו קצת. כמה ימים הם בתוך השבעה, לא קרה כלום. זה שהיו שם פשלות זה ברור, איך היה אומר רבין, האריתמטיקה הזאת לא מתקבלת על הדעת. אבל חכו כמה ימים, הכל יצא החוצה, הצבא לא יסיר, ואז יצאו החוצה עם החומרים שלכם.
אני רוצה להגיד...
וזה גם עוד קרה לפני הלוויה.
כן,
לפני
בדיוק.
הלוויה כבר התחילו עם העניין שלה, גם השירות משותף וגם שאלות, תמיד יש איזה כתב אומר, עלו כמה שאלות, כן. אחד שלא ראה צבא בחיים, שלא היה בשטח בחיים, שלא שאלות. מבין מה זה לשמור לילה, עלו שאלות. כן.
אז אני רוצה להגיד בעניין הזה שהעיתונות פה היא קצת תובלת ושרץ בידיה הביטוי הוא, מצד אחד אנחנו דורשים שקיפות, אנחנו דורשים פתיחות, אנחנו דורשים מענה לתשובות, ומצד שני אנחנו אומרים להם קדימה, 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 אנחנו רוצים שהם יעשו בדיקה, אבל אנחנו לא נותנים להם את האפשרות אפילו לבדוק. וברגע שהם, דובר צהל נגיד אומר, אירוע ייבדק, שעה אחרי זה אנחנו כבר מבינים שהוא עובד עלינו בעיניים, כי הוא לא ייבדק. אז זה לא עובד.
אבל הוא ייבדק.
אז לכן אני אומר...
האירוע הזה ייבדק. בניגוד לאירועים בשטחים, שיש שם כיסוי וכל זה, עוד דברים לא ברורים והודעות
שם תמורות. שם יהיו חייבים לבדוק.
כן, פה, ויבדקו, וגם יצאו, אין לי ספק שיצאו עם חומר. חבר שלך רוטמן?
חבר שלי הכי טוב בעולם, רוטמן. כן. תשמע, יש ויכוח האם ללכת, קודם כל, צריך מהעובדות. המגפון לא היה בתוך האוזן, הוא היה מטר משם, לא הפריעו להם ללכת, הם הלכו חופשי, היה לו מאבטח, הוא לא היה בנסיעה פרטית, לא אימו עליהם, לא נצמדו עליהם, כל הדברים האלה פשוט לא נכונים, לפחות על פי הסרטונים שהופצו.
כן, נצמדו עליהם, לא 10 סנטימטר, אבל מטר זה נצמדו עליהם. קילומטר בדרך זה נצמדו עליהם, אני מאוד אהבתי שהוא לקח לה את המגפון. כן, זה היה מהלך.
עשה לך את היום.
מותר לו להתעצבן, מותר לחייל בגולני, שבא מישהו בבצלם ושם לו את הפלאפון מול העיניים, לתת לו מכה ולהעיף לו את הפלאפון, זה מה שאני הייתי עושה, ומותר לרוטמן לקחת את המגפון.
אז אני בתור אדם עם דם חם מבין את זה, ומקבל את זה, אבל אני אומר, אחרי שאני מתרתח, נגיד, וצורח על מישהו, אחרי זה אני יודע גם להירגע ולהגיד, שמע, הגזמתי קצת. אז אם הוא היה אומר, אם הוא היה אומר, תקשיבו, בעידנה דריתך, זה היה לא נעים, יום שישי, אני הולך עם אשתי, צועקים לי באוזן,
לאורך קילומטר, כן.
הייתי יכול לקבל את זה. במקום זה, רוטמן פצח בסדרת רסיטלים, בכל הערוצים ובכל תחנות הרדיו. תשמע, זה היה רעיונות, הוא כבר עשה לי כאב באוזן.
אני עקבתי, הוא בא לגלי צהל בבוקר, הוא רב איתם. הוא הגיע לאסתי פרס בצהריים, הוא רב איתם. ואז הוא הגיע לשש בערב, קודם אשתו הופיע אצל רפי רשת.
פוצצה את הרעיון.
פוצצה את הרעיון, והוא הגיע בשש בערב, זה סדרתי. ואתה מדבר על איש, הוא גס רוח. הוא לא מקשיב.
מחלק ציונים.
כן, הוא בא לריב. אתה יודע, יש אנשים, אסף, הבן שלי אמר לי היום על אנשים שעולים לאוטובוס, הוא אומר, איך שהם נכנסים לאוטובוס, הוא יודע שיריבו. אתה רואה את זה. הוא בא לריב.
אם אתה תקום, הם יחסו שתקרבת, אם תשאר לשבת, הם יחסו שנשארת לשבת.
כן.
אוקיי, בוא נשמע רגע את הקטע אולי הכי ביזרי, שהוא תוקף את עודד בן עמי.
אתה לא תקרא לי שקרן, עם כל הכבוד. בשום פנים באופן.
עודד אני אומר שמה שאתה אומר הוא לא נכון, ואתה יודע שהוא לא נכון.
אני אומר שאתה לא מדייק, ואל תכנה אותי בכינויים. תקפיד בכבודי. מר רוטמן, תקפיד אתה בכבודי כמו שאני מקפיד בכבודך.
עודד, אתה רוצה להגיד את... אני התחלתי את הרעיון, ואתה אמרת לי שאני לא מדבר לעניין של הרעיון, כי את העניין של הדבריי, כי אתה קטעת אותי כמה וכמה פעמים. אני אומר לך בצורה ברורה, מדברים איתנו הרבה על קץ הדמוקרטיה, כל מדינה שבה הייתה בעיה דמוקרטית, התחילה באמצעות קבוצות פשיסטיות שתוקפות נבחרי ציבור. תבחר באיזה צד אתה רוצה להיות, תבחרו אתם באיזה צד אתם רוצים שערוץ 12 יהיה, תבחרו את הצד שלכם, כי הציבור רואה את זה, והוא שם לב, הוא לא מתבלבל.
רוטמן,
האחרון שילמד אותי מה אני, והאחרון שיאמר לי שאני שקרן, זה תהיה אתה, חבר הכנסת רוטמן. תודה רבה לך וכל טוב. כל טוב לך, ונסתיים לנו הזמן.
יפה, יפה שאתה יודע. אגב, הציבור ממש רואה. הציבור גם בהפגנות, הוא שוכח שבסך הכל היו יותר ממיליון או מיליון וחצי אנשים all in all בהפגנות. אבל איזה דיבור ואיזה שפה.
ואיזה רטוריקה, כאילו הוא היה ב...
וגם להפוך.
כמו שמתעללים באסירים.
ככה התחיל הפשיזם, מהמפגינים פשיסטים.
קבוצות פשיסטים.
אנרכיסטים ובוגדים, הוא שכח לומר. תשמע, הוא בלחץ.
יכול להיות שהוא, תראה, הוא אף קרוב מדי לשמש, והעסק עכשיו מתחרבש לו. בוא נדבר, הכנפיים מתחילות להימס, אומרים.
אדונה,
כן, עכשיו.
כן.
טוב.
אני אוהב טלוויזיה, אתה יודע.
כן, גם אני.
אני מת לסדרות בטלוויזיה, ספורט והכל. בתקופה האחרונה היו שתי סדרות היורשים, ואלף, אני אדבר דווקא על הסדרה היורשים, זה על מוגול אל עיתונות אמריקאי, שמשים אותו למורדוק, אבל...
ובעיקר על הילדים שלו.
הוא וכן, משפחה שלמה, משפחה שלמה, ואנחנו נקדיש חלק מהתוכנית לעניין הזה היום. מדובר על משפחה עשירה, אבא דומיננטי, עשיר, בעל תחנות טלוויזיה, איש לא נעים, גס רוח, חסר ערכים, בוטה. אני לא אוהב אותו, אפשר להבין שאני לא אוהב אותו, נכון?
ובכל זאת הוא מושך אותך לצפות.
כן, לא, את הקהל, כן, כי הם מחפשים רוע, ושלושה ילדים ממש לא מוצלחים, אבל אם אתה הבן של לוגן, ככה קוראים לו, אבא שלך נותן לך יתרונות. הילדים שלו, גם הם רעי לב, גסי רוח, חסרי חן, לא מוצלחים במיוחד, ודופקים לעצמם את היתרונות של זה, והציבור במערב וגם בישראל מת על הדבר הזה. תן לו רוע. עמי ותמי לא עובד יותר. תן לו רק רוע ושנאה, וזה
עובד. הסדרה מכה גלים בכל העולם.
זה סדרה נוספת.
זהו, אז אנחנו נדבר עוד מעט גם עם מישהו בעיתונות שמסיק לקחים מהיורשים, וסדרה השנייה, הפריזמה הפנימית שלנו, סדרה א', שבעצם משחזרת את האירועים, לא בדיוק מוחלט, את האירועים סביב הנשיא קצב, שטלטל אותנו אגב גם מבחינה עיתונאית, כי הרבה הרבה שנים היו שמועות ולא הצלחנו, עיתונאים לא הצליחו להוכיח אותם, אבל היו הרבה שמועות. והמדהים באלף, אני חושב שהיא מצליחה בצורה מאוד ריאליסטית להראות את המעגל של הון שלטון עיתון, כיצד איש מאוד מאוד חזק ופגום שעומד בצמרת השלטון, מפעיל איזה מין קונסיליירי, הבחור הזה אבינועם, שהוא מזכיר לנו כל מיני קונסיליירים שהיו בעבר, שמוכן להישכב על הגדר בשביל שלא יתפרסם עליו שום דבר רע. והוא מוכן לפגוע בעצמו ובמשפחתו ובשמו הטוב, רק כדי שלא יצא שום דבר. זה מרתק וזה חשוב.
הוא כדי להמשיך בעניין.
כן. אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם הפרופסור להון שלטון עיתון בישראל, גיא רולניק, מייסד דה מרקר.
שהקדיש ביום שישי האחרון שלושה עמודים.
על היורשים.
כמעט מבקר טלוויזיה על היורשים, רק הוא נתן איזה הקשר אקטואלי ומתאים למה שקורה היום.
טוב, אז נמצא איתנו גיא רולניק, מייסד דה מרקר ופרופסור קליני לאסטרטגיה עסקית באוניברסיטת שיקגו. אהלן גיא.
שלום אבנר, שלום משה.
אהלן, שלום רב. אבנר, תתחיל אתה?
כן, אז תשמע, אנחנו דיברנו פה קודם על יורשים, אתה כתבת על זה, ומה שמעניין ביורשים, שיש שמשווים אותה למשפחת מרדוק, זה שהיא מצליחה להראות איך אל ההון, שעוסק בתקשורת, מצליח בעצם לסובב את כולם על האצבע הקטנה שלו. הבנקים, שלטון, ראשי ממשלה, נשיאים, עיתונאים, מכל הבא ליד.
ובוא נאמר, ככה גם נראים החיים באמת?
כן.
אוקיי, כן, אוקיי.
כן, ככה נראים החיים בהחלט.
אחרת לא היינו קוראים לך, כן.
בדיוק, אני חושב ש... כמעט בכל פרק בסקסשן, ביורשים, שבו עוסקים בהון שלטון, או בהון שלטון עיתון, או בשלטון עיתון, לא משנה, אפשר לראות את המקבילה הישראלית. כמובן שיש פרקים שעוסקים בהם רק באינטריגות בתוך המשפחות, בתוך המשפחה ובתוך משפחת רוי, ואז קצת קשה יותר, אתם יודעים, זה עושר עצום שאין בישראל, זה עשרות מיליארדי דולרים.
אתה רואה את המסוקים והמכוניות וכל זה,
כאילו,
כל אחד טס במטוס נפרד.
לא, גם אצלנו יש, למיליארדרים יש יחטות וזה, אבל לא בהיקפים האלה, אבל בגדול כן, בגדול אני חושב ש... קודם כל נתחיל לסקשיישן עצמה. סקשיישן, אחת הסיבות, יש הרבה סיבות להצלחה של הסדרה הזאת. אחת הסיבות, זה נכתב עליהם המון בשבועות האחרונים, אבל אני חושב שאחת הסיבות להצלחה שלה זה שלסקשיישן יש שורה מאוד ארוכה של תחקירנים וכותבים, מהטובים ביותר, את חלקם אני אפילו מכיר, שזה אנשים ששרויים ומצויים בעולם ההון שלטון עיתון בכלל, וספציפית של רופרט מרדוק. ומי שמכיר את העולם הזה גם רואה את רמת המקצוענות והידע וההבנה של כל מה שקורה בעולם הזה עולה מכל מכל
סצנה. תן לנו דוגמה איפה ברק. רואים את דנקנר או את מוזס, איפה הם מקורות שאמרת, וואי, זה בית ידיעות.
אני חושב שהדוגמה הכי טובה זה, הדוגמה הכי טובה זה כמובן ש... שנתניהו ונוני מוזס יושבים בזה, ומוזס אומר לו, ברור, צריך לדאוג שאתה תהיה ראש ממשלה, שזה אמירה כאילו קלאסית שהיית, שלוגן היה אומר לנשיא, אולי אפילו אומר את זה לו באחת מהעונות. אז עכשיו תראו, ההבדל היחיד הוא שבארצות הברית ובבריטניה יש עיתונות ויש קולנוע ויש טלוויזיה שמדי פעם מספרים לנו מה קורה בתוך משפחות, בתוך משפחת מרדוק והמשפחות הדומות להם, כל פעם שיש סכסוכים בקרב הילדים וכן הלאה. בישראל הפחד המצמיא, כולם מפחדים פחד מוות מהבוסים של העיתונות, ולכן אתה לא רואה, לכן אף אחד לא מספר מה קורה בתוך משפחת מרדוק.
העשירים גם מחזיקים את העיתונות, זה בדיוק העניין. עכשיו, נכון. כתבת על זה דבר מדהים, שגם בארצות הברית, עזוב פוקס ניוז, גם ווסטריט ג'ורנל ועיתונאים אחרים, וגם בארץ, אנשי ידיעות אחרונות ואנשים אחרים, מתכופפים. זאת אומרת, אף אחד לא קם ואומר, אני לא מוכן. ורק להזכיר, פוקס ניוז שילמה 800 מיליון דולר כדי לחשוף מה שקורה איתם. לא רק שעיתונאים לא פיתרו, הם פיתרו עיתונאים בפוקס ניוז, הם פיתרו את העיתונאים. בארץ בכלל זה עבר, בחירי העיתונאים ממשיכים לשדר כאילו שום דבר, כאילו כלום לא קרה. זאת אומרת, בסוף יש שליטה מוחלטת, גם שם וגם פה, בחיים, לא רק, אתה ראית גם ביורשים, איך הם מחופפים את העורך הראשי להגיד שיחליט מי המועמד הכי ודאי לנשיא באותו לילה. זה לא יאומן.
האם הגיע הזמן להחליט? כן.
כן. בהחלט, המערכת ההשחטה של המרדוקים או של המוזסים מבוססת על זה שהאנשים הבכירים אצלם בסופו של דבר יעשו את מה שנדרש כדי להתקדם כלכלית וחברתית בארגונים שלהם. הם תמיד השתקו. כתבתי שבוע שעבר בטור שלי שראשי העיתונות הישראלית מזכירים את תום רומסגן, שבסופו של דבר שהוא היה המשרת הכי צייטן של לוגן, ולכן בסופו של לוגן,
סוג של רון ירון
של לוגן.
לא.
כן, אבל אני אתן לך דוגמה, אתה יודע, בתוך תיקי 1,000, 2,000, 4,000 עולה למשל שם של עורך וויינט, ערן טיפנברון.
כן.
ואחרי שמגלגלים אותו בבוץ מכל כיוון ומספרים כל מיני דברים בעדויות ובחומרי ראיות, ואז הולך כמובן אלי עזור וממנה אותו להיות עורך הראשי של וואלה.
קודם הוא היה מנהל ערוץ הכנסת.
כן, אתה ממש רואה שהבחירות שעושים פה במינויים של העיתונאים מחפשים את האנשים האלה כדי להעמיד אותם בראש
ואף אחד לא שואל את השאלות האלה. זה חלק מהעניין, חלק מהמיליה הגבוה של העיתונות. הם אפילו זוכים להערכה, ועולם כמנהגו נוהג.
עולם כמנהגון דואג, אבל אני צריך להזכיר שני ארגונים עיתונאים שכן כותבים על זה בעשר שנים האחרונות. לא מעט, מי שמוביל פה את העסק זה עין השביעית, שכן כותב על הדברים האלה.
נכון.
הרבה מאוד, וכמובן אני לא יכול, אני מצטער, זה אמנם דה מרקר, אבל גם דה מרקר.
בהחלט דה מרקר.
לגמרי, אני מודה, לגמרי, אתם לא מרפים בעניין הזה.
אז אם אנחנו מדברים על דברים ש...
זה לא משפיע. זה לא עושה...
לא, זה כן משפיע, כי בהקשר של נוחי דנקנר, רולניק והצוות שלו יצרו מהפכה, ובשלב מסוים, קודם לא ידעו מי זה נוחי דנקנר בכלל, ולא עניין את אף אחד, בשלב מסוים הוא הפך להיות הגיבור הרע של המהפכה, של המחאה הקודמת. אבל בהקשר הזה הזכרת את טיפנברון, אז אני רוצה לדבר איתך על נושא שגם אתה וגם אני אוהבים לקשקש בו רבות בפגישותינו, וזה המקף הישראלי, אותו גורם, הטיפנברון, עוניר חפץ, אותו קונסיליירי שמשרת, מוכן להישכב על פסי הרכבת למען הטייקון או הפוליטיקאי, ולפגוע בעצמו, באחרים, במשפחתו, מה שצריך, העיקר כדי להוציא אותו נקי, את אותו פוליטיקאי.
בדרך כלל הקונסוליירי הזה לא נפגע.
ובדרך כלל הוא לא נפגע, הוא חלקלק. עכשיו, בסדרה א', שעושה גלים בשבועות האחרונים, יש דמות קונסיליירי מדהימה של אבינועם, שאני מבין שהוא חצי פיקטיבי. אולי נשמע רגע, יש לנו איזה קטע קצר שאבינועם מדבר עם אושרת, המתלוננת הראשית מבית הנשיא, ובעצם משתיק אותה שלא תלך הלאה עם התלונה.
לא אוהב שמאיימים עליי. תחיל המשטרה, זה יהיה מילה שלך מול מילה של נשיא המדינה. ומילה של נערת ליווי זה קצת פחות תופס, לא?
עצור.
כן, אז הוא ממציא לה שם שלה, ממציא לה איזו סיטואציה, בעצם סוחט אותה, כאילו היא עולה לחדר של מישהו, והופך אותה לנערת ליווי, כמובן שקר מוחלט, כדי שהיא תסתום את הפה. תגיד לי רגע, איך זה יכול להיות שהמקפים האלה, הטיפנברונים והחפצים האלה, כל כך חזקים? מילא, מילא משה קצבי.
יש לזה הרבה סיבות, אבנר, אבל אני חושב שאחת הסיבות לזה שפחות יש לזה חלק מהסיבויות הן טריוויאליות, זה אנשים עם המון כוח, ויש להם כוח יותר מהפוליטיקאים ויותר מהטייקונים, כי הם משחקים בשני הצדדים. אבל יש להם סיבה שלישית, היא שאנשים האלה, והרבה מקרים, הם גם אלה שמספקים הכי הרבה מידע לתחקירנים ולעיתונאים. והרבה פעמים אני רואה שאנחנו כותבים עליהם, ושאחרים כותבים עליהם, אתה נתקל בזה שאתה רואה שהם בעצם האנשים האלה מקורבים גם לצמרת העיתונות וצמרת התחקירנים, כי הם סוחרי
מידע, אנשים האלה. ברור.
סוחרי מידע שהוא הרבה פעמים מידע מכפיש, צריך להגיד.
כן,
אבל וכולם מגיעים אליהם, כולם מגיעים אליהם לבקש מידע.
אני רוצה להזכיר לכם, אני אומר סצנה אחת, אם אי פעם תחליטו אבנר ומשה לעשות על זה סרט, אז אני אתן לכם את סצנה אחת שתסביר את השיטה עובדת. 2011, ארגון העיתונאים עושה כנס על משהו על חופש העיתונות.
הייתי שם.
שישו, היית שם, ונותנים לניר חפץ, עורך מעריב, לדבר.
כן. אוקיי?
ויושבים באולם, אני יודע מה, 100-200 עיתונאים, וכאילו זה לגיטימי ביניהם שמי שמייצג ומדבר על חופש העיתונות זה ניר חפץ, בשעה שכל הצמרת של העיתונאים שם יודעים שניר חפץ לאחרונה מונה על ידי נוחי דנקנר למעריב.
כן. הוא עומד שם עם הגלימה, והוא אשכרה מטיף למען חופש העיתונות, וכולנו מתגרדים.
אבל זה עובר. שמע, אתה יודע מה אני הולך לעשות אחרי... אתה יודע מה אני הולך לעשות אחרי הרעיון איתך? אתה יודע מה? להתרחץ.
אוקיי.
זאת האמת.
בסדר גמור.
אוקיי.
אז אתה כבר תרשום לך ביומן מתישהו בתוכנית עתידית, שנדבר גם על דברים אחרים.
אוקיי. תודה רבה, חברים.
ביי, תודה, גיא. טוב, אז מהון שלטון עיתון, אנחנו מגיעים למוקד כוח אחר, שבדרך כלל אנחנו דווקא נוטים להגן עליו, וזה בית המשפט העליון והשופטים שיוצאים ממנו. אבל יש לפעמים דברים שאתה חייב להגיד, חברים, אתם לא יכולים לגרד אחד לשני את הגב כל הזמן. דליה דורנר, השופטת, שופטת העליון בדימוס, הייתה הרבה שנים יושבת ראש נשיאת מועצת העיתונות, היא פרשה, החליף אותה השופט חנן מלצר, שהוא גם יושב ראש מגדל, תאגיד הביטוח, שזה כבר בעייתי, מבחינה אתית, ועכשיו דורנר, שיושבת בוועדה, בראש הוועדה של התנועה לאיכות השלטון, נתנה לאותו מלצר תואר אביר איכות השלטון.
על מה?
על מה? אני יודע מה, על הפסיקות שלו מלפני 15 שנה,
על בית משפט?
על בית משפט, למרות שהוא...
חשבתי בעיתונות.
כן, אולי על הביטוח, אולי הוא סוכן ביטוח טוב. אבל אף אחד שם לא עוצר רגע ואומר, סליחה, גם אם מגיע לו אביר של איכות השלטון, ויש ויכוח על זה, אני אגיד למען גילוי נאות, אני פרשתי ממועצת העיתונות, כדי להקים מועצה אחרת, דיברנו על זה באחת התוכניות, אבל גם אם מגיע לו, אתם לא יכולים, זה לא נראה טוב. קצת רגישות לניגוד עניינים, במיוחד בתקופה כזאת, שמחפשים את השופטים. מאוד מוזר ההחלטה הזאת בעיניי.
אני מסכים, אין לי מה להוסיף לגבי זה. אני רוצה לדבר על גלי צהל, למרות הקרבה שלנו לתחנה, לא לעניין הפוליטי. לעניין שכל פעם מגיע שר, אם זה מהצד הזה או מהצד השני, הוא מיד מקים ועדה האם להשאיר את גלי צהל או לא להשאיר את גלי צהל. ואחר כך ממנים מפקד זמני. ואחר כך ממנים ועדת איתור, ועד שוועדת האיתור גומרת את התפקיד, שמסיים את התפקיד שלה, מתחלב השר. ושוב מקימים ועדה למה, לבדוק מגלה, תקשיבו, ארגון מוכרח יציבות, ארגון, כל ארגון, בוודאי ארגון תקשורת, מוכרח אופק, כדי להביא לשם אנשים, כדי לגבש תפיסה וזהות, לא יכול להיות שכל הזמן גלי צהל נמצאת בסימן שאלה גדול כל יום בבוקר, לאורך, בעיקר בשנים האחרונות, או שתיתנו לה לחיות, או שלא תחליטו, תפריטו, תסגרו. אבל לא יכול להיות הנדנות הזה מפעם לפעם לפעם, זה נזק לתחנה, זה פוגע בה, זה פוגע במשרד הביטחון, זה פוגע ברמטכ"ל, זה פוגע בחיילים, וחבל. יש שם פרח, צריך לדאוג לו. אתם לא מצליחים? זה בסדר גמור. אבל לא כל שנה ועדה חדשה לבדיקת גלי צהל. זה לא לעניין, זה עושה נזק הכי גדול לתחנה. אנחנו לא מדברים על פוליטיקה, אנחנו לא מדברים על איזה שר. מכל צד עשו את אותו דבר, וזו טעות מתמשכת.
חד משמעית, שיטת המינויים הזמניים הזאת היא לא רצינית. הלאה, גלעד זוויק, אני מקווה שאני מבטא נכון את שמו, הוא היה, אני לא רוצה לקרוא לזה עיתונאי, כי אני חושב שזה לא, אני מצטער. הוא היה, אני לא יודע, כתב, ראש דסק תחקירים.
אתה אמרת לי, ראש דסק
תחקירים. כן, אני בתור ראש דסק תחקירים, אני קצת מצטמרר שאני אומר גם את זה, אבל בסדר, בערוץ 14. גם בתוך ערוץ 14, זה היה קצת על גבול הביזר. יש כל מיני קטעים שיוצא נגד ביידן, וכל מיני תחקירים מחוררים. ועכשיו, ביבי, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, מינה אותו לראש מערך ההסברה שלו. עכשיו, במסגרת זה שהוא מתמנה לראש מערך ההסברה, הוא צריך לפרסם כל מיני הבהרות לגבי השטויות שהוא אמר קודם. אז קודם כל, תומר, המפיק, סיפר לי קודם שהוא מחק את חשבון הטוויטר שלו, כי אין מה להתגאות שם בזה, וכל הירידות שלו על ביידן יכולות לגרום לנתניהו בעיות. אז הוא פרסם באנגלית הודעה די מגוחכת, שכשהוא ירד על ביידן הוא היה אזרח פרטי, ומעכשיו הוא יהיה מאוזן והגיוני.
כל העניין הוא, כשאתה הולך להיות דובר ראש ממשלה, אתה צריך להיות אישיות בחירה, או מתחום האקדמיה,
מנוסה
או מתחום האמינות
ואמון הציבור,
או מתחום העיתונות, ולא מישהו שמחק את זה, לא מחק את זה, הליגה שראש הממשלה מביא בתקופה שישראל הכי זקוקה, אז הוא מינה שרת הסברה, שהצלחה גדולה, אבל שכחו לתת למדפסת, ועיתונאי שאף אחד לא מכיר אותו, הוא יוביל, הוא ידבר עם עיתונות חוץ.
והרושם הוא אגב, שמי שמחליט את זה, זה... שוב, שרה נתניהו ועיר
אני
נתניהו,
לא יודע, אני לא
כך
יודע.
זה הרושם שמתקבל.
יש ראש ממשלה, זה החיות שלו. נכון.
מדינת... היו אגב זמנים שנתניהו בשנותיו הרבות, נכון, גם בחר אנשים רציניים, בושינסקי, כן. היה את הורוויץ, היה את עוזי ארד, שהוא היה שנות מחלוקת, אבל הוא היה בחור רציני. איכשהו נדמה לי שהוא לא מעוניין יותר אפילו, שיהיו אנשים
אפילו
רציניים.
אפילו לי קראו פעם לשיחה.
הזמינו אותך
ו... סוף שנות
ה-90. אבל לא רצית לוותר על הפודקאסט, בגלל זה אתה לא הלכת.
כן, כן. אבל לא, הייתה שיחה מעניינת, רק הוא רשם כל הזמן דברים, ביבי, ושנגמרה השיחה, אמרתי לו, תביא את הנייר, הוא אומר לי, לא, לא. אמרתי לו, תביא, תביא לי את הנייר, זה מעניין.
ובשרה לא נכנסה.
לא, חס וחלילה. הייתה שיחה מצוינת, אגב, מצוינת.
אבל לא נבחרת.
לא, אז בכלל שנינו הבנו שאין לנו מה לדבר, אבל הדעות שביבי נתניהו השמיע בשיחה הזאת, לא דומות לדברים שאנחנו שומעים אותו בפומבי.
אז תוכו אינו כברו בהכרח.
כמו כל הפוליטיקאים, זה אי אפשר להפיל עליו, יש לו מספיק על הגב, עזוב. אין,
טוב, יש לי תחושה שהזוויק הזה עוד יקחם. אוקיי.
כן.
ציפורי את גרינברג, בית המשפט...
גרינצווייג,
סליחה. ציפורי את גרינצווייג. הכפשות, מילים מכוערות, דברים באמת מטופשים... שבית המשפט קבע שציפורי אמר על גרינצווייג שהם לשון הרע מובהקים, ונתן לו גם בפיצויים, נדמה לי קרוב ל-200 אלף שקל.
הוא אפילו לא היה כתב הגנה רציני. הוא אפילו לא
אמר... כן, אין לו שום דרך להוכיח שזאת אמת, אבל מה שמעניין פה מעבר להישג של העיתונאי, זה שבית המשפט פה אומר, מתחיל להימאס לנו. אתם לא יכולים כל היום לתנף אחד את השני בטוויטר, ואחר כך לצפות מאיתנו שאנחנו נאסדר לכם את ה... מי שאומר דברים איומים ונוראים ושקריים על מישהו אחר, וזה מגיע לבית משפט, הוא מסתכן בפיצוי מאוד גבוה. אני שמעתי עכשיו שציפורי מנסה לגייס כסף מהציבור.
מה זה הוא יאסוף? מיליונים הוא יאסוף. אבל באמת, תפסיקו להגיש אחד נגד השני, תביעות דיבה, זה נמאס, זה לא נכון, זה לא רציני, זה לוקח את הזמן של בית המשפט, ולעניין הבא, הזכרנו בית משפט.
כן.
השבוע היה סיפור של אונס, זיכוי מאונס של עבריין מין של אישה בת 82, ואז ברגע שיצא הזיכוי, התנפלו טוטלית על השופטים. אף אחד לא קרא, אף אחד לא אפילו את הכותרת שלה. מיד התנפלו על השופטים, איזה חוסר רגישות, ניצולת שואה, ברור שהיא גם לא ניצולת שואה, לא שזה חשוב לעניין. ובערב מופיע גיא פלג בערוץ 12, ומסביר, ומראה טקסט, הבחור האנס, הקליט, האנס לכאורה, הקליט את כל השיחות איתה, וזה המפגש יזום בדעה אחת של שניהם, והשופטים קיבלו את החומר הזה וזיקו אותה, אז אני רק אומר, זיקו אותו, אז אני רק אומר, חכו רגע, כמו עם הלקחים, תקראו קודם את הנייר.
תקראו את פסק הדין.
ומיד ויצו ואמונה, וכולם קופצים, מתנפלים על העגלה.
הפרטיה האמיתית שדיבר על עינון מגל, זה הפרטיה.
העגלה מתפוצצת מעיתונאים שתוקפים בקושי, הסוסים המסכנים, בקושי סוחבים את כל העיתונאים, רק מה, אף אחד לא קרא את הפסק דין, את זה לא קרא.
וגם שוכחים שבית משפט זה לא רק אווירה, זה קודם כל ראיות.
בדיוק.
קודם כל ראיות, זה קודם כל מקצוע.
אוקיי.
אתה רוצה להתחיל עם הצלש, נכון? או שאתה מעדיף להתחיל עם הצלש?
כן, אני פתחתי הבוקר, השבוע, בדרך לחדר כושר את רשת ב' לפני שבע, שמעתי סיפור של זאב קם, סוף סוף הבנתי מה קורה בדיונים בבית הנשיא, סוף סוף הבנתי על מה הוויכוח, כי בדרך כלל לא מבינים שום דבר, ואף אחד לא מסוגל להסביר, היה הסבר מאוד פשוט, וששני הצדדים מתקרצצים, כל אחד רוצה שהראשון יוציא,
אבל הוא הסביר את זה כמו שצריך.
כן, ואז אני, ואתה אומר לעצמך, תוציאו נייר אחד ביחד, כאילו, אבל זה בתוך אזרח תמים בדרך לחדר כושר. אבל ההסבר של זאב קם היה ברור, בהיר, וסוף סוף אפשר היה להבין.
ומזה אפשר להבין שרוב העיתונאים לא תורכים להסביר את זה כמו שצריך, שזה בעיה.
תן תרש, תן.
תרש, טוב.
כמה נהיה טובים.
בדיוק, אתה היית טוב, אני כמובן תמיד הנופל בחלקי.
ממש, מסכן, האוטובוס יוצא לכותל, עוד מעט.
טוב, דיברנו קודם על קצה, דיברנו על סדרה א', איזה תרומה היא נותנת להבנת המציאות ולהכרה ולקחים וכולי. הסרט ששידרו ברשת על קצב, אני לא רוצה להיכנס אפילו לתכנים שלו, הוא התחיל בחטא עם ראיון לא מוצלח שהיה מטעם ולא שודר, ואז רשת כנראה ניסו להציל את זה עם איזה סרט מחונטרה שאפילו לא חתום עליו אף אחד.
זהו, יש מפיק רם להנדס, אבל לא חתום איתם.
אבל לא חתום, כי אף אחד לא רוצה לחתום. ואתה יודע מה? אם זה היה מביא רייטינג, הייתי אומר לפחות, יאללה, זה התשלום, זה המס שלהם לבעלים. אפילו רייטינג זה לא הביא.
אני חלוק עליך, לא קשור לרייטינג בכלל.
לא, אני אומר, אני
מסכים. ערוץ 13 שנושא את...
כן, זה העיתונות הגדולה.
זה מה שאתם מעלים, פותחים את המיקרופון לקצב ולציון אמיר.
ובדיוק שיש את הסדרה הכל כך חשובה הזאת ממול, משהו שם מנוהל לא טוב, קבלת ההחלטות שם לא טובה.
ומדהים שהנשיא עד היום לא מכיר במה
לא,
ש...
לא, הוא עד היום היה בסדר.
אבל לא אכפתי הנשיא, אכפתי פה עניין של ערוץ 13. אני חושב בערוץ שאני רשת. אוהב אותו, ותומך בו, ורוצה שיצליח. הפעם הוא נפל, וחבל.
אוקיי,
סיום משהו שמח, כן.
זהו, כן, יש לנו הפתעה בשלך, כי אתה עושה לי שיימינג כל פעם עם הכדורגל, אתה ותומר מסתודדים, משאירים אותי בחוץ, כי אני לא מבין ואני לא מתעניין. אז הפעם תומר ואני עשינו לך תרגיל, תומר ואני היינו השבוע בגאנז אנד רוזס, אתה לא היית. אז הנה סוף סוף יתרון אחד עליך, אז אנחנו ניפרד עם קטע עם גאנז אנד רוזס, כי היה יפה, היה כיף.
שמח שנהניתם בלעדיי.
תודה רבה, ולהתראות בפעם הבאה עם הפרעת קשב. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו משודרים בספוטיפיי של האוניברסיטה, רדיו האוניברסיטה הפתוחה, ובגלץ און דימנד. מוזמנים לעקוב כל הפרקים שם, תעקבו אחרינו, המפיק שלנו הוא תומר שלזינגר, ואנחנו היינו שלונסקי ואופשטיין. ביי שלונסקי.
ביי, תודה רבה, שמחתי.